בוקר טוב.
בוקר טוב.
ההסכם עם איראן, אתמול אתם יושבים בקבינט לא מעט שעות, מקבלים החלטה פה אחד שדוחים את ההסכם. איזה משמעות יש להחלטה הזו?
המשמעות היא שאנחנו לא מקבלים הסכם, שמשמעות ההסכם זה שבאופן מיידי לאיראן, שהיא יצואנית הטרור הגדולה בעולם, יזרמו מאות מיליארדי דולרים, ואחרי 10 שנים בעצם יהיה לה את הזכות להשאיר אורניום ללא הגבלה, מה שיאפשר לה לפרוץ מתי שהיא תרצה ולהשיג עשרות פצצות גרעין ולא פצצה אחת, ולכן אנחנו נשמיע את קולנו בתקווה שקולנו יישמע בכל המקומות, כדי עדיין לבלום את ה... את האישרור של ההסכם הזה ברחבי העולם.
השר בנט, האמריקאים טוענים שבלעדי ההסכם הזה המצב היה הרבה יותר גרוע. איראן הייתה יכולה להגיע לפצצה הרבה יותר מהר מההסכם.
אז למה היא לא הלכה לפצצה? צריך להבין, איראן לא הלכה לפצצה כי היא לא מוכנה להתאבד כלכלית. היא הייתה על הקרשים מבחינה כלכלית. החרם והסנקציות הרגו אותה. ובעצם כדי היא רצתה להשתחרר מהלפיתה, אבל בלי לוותר על הזכות לפצצות גרעיניות. ההסכם הזה נותן לה את הדבר הזה. מעבר לזה, בהסכם יש חורים פשוט בלתי נתפסים. תן לך את הדוגמה המרכזית. כל ההסכם מבוסס על פיקוח, על הפיקוח המשמעותי והרציני של המעצמות. אבל בוא אני אגלה לך שאם עכשיו המעצמות חושדות שאיראן מפתחת משהו באיזה מרתף בטהרן, אז עד ההסכם נאמר שהיא תוכל להגיע בכל מקום, לכל מקום, בכל שעה שהיא רוצה, במעין פשיטה, בהפתעה. עכשיו שאתה פותח את ההסכם בסעיפים 74 עד 78 בהסכם שקראתי, היא צריכה להודיע מראש לאיראן, אנחנו מעוניינים לעשות פשיטת פתע, איראן רשאית להתנגד, אם היא מתנגדת זה הולך לוועדה עם אפשרות ערעור, התהליך לוקח 24 ימים.
ובוודאי תנסה להשוות את זה לגנב שמגיש ערעור על פשיטת המשטרה למקום הגניבה שלו.
בוודאי, זה פשוט פרסה ההסכם.
קראת כבר את האותיות הקטנות בהסכם הזה?
קראתי חלקים נרחבים מההסכם.
ולא מצאת שום דבר טוב למדינת ישראל בהסכם?
לא, המכלול בסופו של דבר הוא כזה שבאופן מיידי יזרמו 140 מיליארד דולר לאיראן, והיא את הכסף הזה עכשיו תתחיל לדחוף לחיזבאללה ולחמאס ולכל מי שעוטף אותנו. זה הסכם רע מאוד.
אבל אומרים האמריקאים שהם לא באו לפתור את הבעיה של המזרח התיכון בעניין של הטרור וכל זה, אלא בנושא הגרעין. בלבד.
אבל ההסכם מרע את המצב של הטרור בצורה בלתי נתפסת. עד היום היה אמברגו, היה איסור מכירה ורכישה של כלי נשק. עכשיו אנחנו בעצם באים לאיראן, נותנים להם המון כסף ונותנים להם גם גישה לחנות הנשק העולמי, מה שלא היה להם עכשיו. אני אומר, ההסכם הזה משנה את המציאות בצורה משמעותית.
אז נתניהו צעק בתקופה האחרונה לא מעט, או יותר נכון ישראל אמרה את מה שהיא אמרה. מה צפוי לקרוא עכשיו שלא קרה עד עכשיו? לא הצלחתם למנוע הסכם, לא הצלחתם לשכנע את המעצמות שהם טועים. ומה יכול לקרוא עכשיו?
קודם כל צריך לדעת שכבר 20 שנה איראן מנסה להגיע לפצצה, ומאמצי ישראל הצליחו לדחות ב-20 שנה. זה כבר דבר משמעותי. עם זאת, ההסכם עכשיו הוא באמת רע מאוד, ובעיקר המרכיבים של הייצוא טרור של איראן, אנחנו ערוכים לכל אפשרות. אנחנו התחייבנו כממשלה, ראש הממשלה התחייב שלא נאפשר לאיראן להשיג פצצה גרעינית, אנחנו נהיה ערוכים.
עד כמה אתה חושב, השר בנט, שראש הממשלה נהג נכון כשהגיע למתיחות סים האמריקאים?
תראה, אני לא הולך לתת ציונים לראש הממשלה, לא לכאן ולא לכאן. כולנו, ואני חושב שבעניין הזה קואליציה ואופוזיציה רואים עין בעין את משמעות ההסכם. אתמול היה קונצנזוס מוחלט בקרב כל הארגונים, שמדובר על מכלול רע מאוד למדינת ישראל, ובתור המדינה היהודית אנחנו עכשיו נעשה כל שביכולתנו כדי עוד
לא, כי בלי קשר לציונים, אתה מתעלם מהעובדה שאנחנו הידידים, או בעצם ארצות הברית זה הידידה הכי גדולה שלנו בעולם, וכשמגיע הסכם כל כך מהותי וגורלי עבור מדינת ישראל, ישראל ממודרת לחלוטין.
לא, זה גם אמירה לא נכונה, ישראל לא ממודרת, ישראל בקשר טוב מאוד עם ארצות הברית, גם באופן כללי סביב מודיעין וביטחון, וגם סביב ההסכם. זה נכון, יש פה מחלוקת מהותית. אני מזכיר לך שארצות הברית לפני 20 שנה בערך הגיעה להסכם דומה עם צפון קוריאה, ונאמר שזה ימנע מצפון קוריאה להשיג פצצה גרעינית, והיום יש להם כמה וכמה פצצות גרעיניות. לכן, נכון, זו הידידה הגדולה שלנו בעולם, אבל גם נכון שבנושא כל כך קיומי יש מחלוקת.
מה האפשרויות שעומדות בפני ישראל?
יש אפשרויות. אני לא אפרט את מרחב האפשרויות. אנחנו פועלים בהרבה מאוד מימדים, ואנחנו נדאג לשמור על ביטחון.
אתה חושב שיש איזה סיכוי אפילו קלוש לשנות את ה... לגרום לקונגרס להצביע נגד ההסכם הזה?
אנחנו לא פועלים בצורה ישירה מול הקונגרס, אבל האם אני מקווה שגם ארצות הברית תתעשת? מאוד, אני מקווה מאוד.
לא, השאלה אם אתה מאמין שיש אפשרות לשנות שם את ההחלטה, שהתנגדו להסכם הזה.
כל עוד הנר דולק, יש אפשרות.
מה שמלמד שאומנם באופן ישיר אתם לא תתערבו במה שקורה בקונגרס, אבל אתם כן תשמחו לראות שם את החברים מתנגדים.
כן, שמדובר על משהו כל כך קיומי למדינת ישראל, בוודאי שאנחנו נשמח לראות את העסקה הזאת לא קורית, כי העסקה היא כל כך חמורה גם בטווח המיידי, וגם שזה הקמת מעצמת טרור, וגם בטווח הארוך שזה התגרענות של איראן.
מה בדבר ההסברה שלך למדינת ישראל? מן הסתם בתקופה הקרובה הרבה מאוד עבודה תהיה לך.
כן, אני התגייסתי במלוא כוחי כבר אתמול ב-CNN, ב-BBC, בערוצים שונים ברחבי העולם להסברה, ואני חייב לומר שברגע שמציגים את העובדות, לא סיסמאות, אלא את העובדות, כמו שתיארתי את נושא הפיקוח, שהוא פשוט בדיחה, אנשים מתעוררים.
האמריקאים לא יודעים שזה בדיחה הפיקוח הזה?
תראה, היה פה מצב, לפחות להתרשמותי, של מסע ומתן שהמעצמות החליטו בכל מחיר הם חייבים להשיג הסכם.
ולמה? אולי כי זה יותר טוב מאשר אי הסכם?
ואולי הם יודעים משהו שאתם לא יודעים?
אני חושב שאם מסתכלים על המזרח התיכון, ישראל מבינה היטב במזרח התיכון, בתור מי שחי פה, אנחנו יודעים היטב וצדקנו גם בעניין איראן, במשך עשרות שנים שכולם אמרו זה לא רציני, אתם מתעסקים. אני חושב שדווקא במזרח התיכון עדיף להיות על הצד היותר חשדן ולא על הצד הנאיבי.
נשאל אותך עוד שאלה, השר בנט, לא קשור לאיראן, קשור לבנייה ביהודה ושומרון. הנושא הזה שוב עלה השבוע לסדר היום, לפחות בציבור הימני. נתניהו לא נראה כל כך נלהב לבנות היום ביהודה ושומרון.
תראה, פורסם שהוא כביכול אמר שלא בונים ביהודה ושומרון ולא נבנה. אני פניתי אליו, הוא התחיש שהוא אמר את זה מכל וכל, הוא אמר מה פתאום, אין דבר כזה. אז הנה קודם כל בהקשר הזה. דבר שני, כל מי שחושש, אני מציע לו שיעלה על אוטו וייסע ויראה המון המון מנופים בכל הארץ, גם בנתניה אבל גם באריאל. בונים?
ואנחנו מדברים על יהודה ושומרון, השר בנט.
אני מדבר גם על יהודה ושומרון, הרבה מאוד בנייה, ויש לי בשורה אדירה למאזינים שלך. בימים אלה הגענו ל-400,000 יהודים ביהודה ושומרון, ועוד בערך 400,000 במזרח ירושלים ועוד, אנחנו כבר עומדים על 800,000 ישראלים מעבר לקו הירוק.
כן הרבו, אבל השר בנט, אני רוצה לשאול אותך, למה אני לא רואה אותך בחוד החנית הפעם בעניין הזה של הקפאת הבנייה, הקפאה השקטה הזו? אנחנו יותר רואים את שרי הליכוד אתמול נמצאים באיתמר, אנחנו פחות שומעים אותך בעניין הזה.
אני מעדיף לפעול בשקט, ובהחלט, האם אני שבע רצון מקצב הבנייה? הייתי רוצה יותר, אגב זה טוב לא רק ביהודה ושומרון, ברגע שמשפחה גרה בבית, אז מחירי הבתים יורדים, ועתודת הקרקעות הגדולה באזור המרכז, בשומרון, בשומרון המערבי.
אתה יכול לומר לנו היום בכל רם שאין הקפאת תכנון ואין הקפאת בנייה ביהודה ושומרון?
אין הקפאה, אבל גם אין בהיקפים שהייתי רוצה. בסדר, אנחנו נמצאים, זה חלק מהיותי בקואליציה, ולא לקבל את מילות אהבתי בידי. ככה זה.
כן, אבל היו ימים, אתה יודע, כשהיו קוראים, כשהיו רוצים שיבנו ביהודה ושומרון, היינו שומעים יותר את יושב ראש המפדל דאז, מדברים ומאיימים שאם לא אנחנו נפרוש מהממשלה, ואתה יודע, יותר, קצת יותר אגרסיביות בנושא הזה.
אמן לי שראש הממשלה יודע היטב את עמדותיי, והוא גם יודע היטב מה גבולות הגזרה שמבחינתי הן מקובלות, אבל אני לא צריך לצעוק את זה בכל רם, וכשצריך לצעוק אני גם את זה יודע. אני אזכיר לך שכדי למנוע את שחרור המחבלים בפעימה הרביעית, אז יצאתי פומבית כי ראיתי שאין לי ברירה אחרת, וככה בלמתי את הפעימה הרביעית לפני שנה וחצי.
אבל את הבתים בבטל נראה נהרסים בשבועות הקרובים.
אנחנו גם בשדה הזה פועלים בכל כוחנו, פה הבעיה היא לא הממשלה, אלא שיש פסק דין חלוט של בית המשפט העליון, אבל גם פה אנחנו פועלים בכל האמצעים המשפטיים כדי להתחיל את המצב.
ויש לכם אמצעים כאלו? זה עוד יש סיכוי לבטל שלא יהרסו שם בתים?
יש סיכוי, ואני מעדיף לא לפרט, יש סיכוי לתת מענה לבעיה הזו, כן.
אני שם לב רק, השר בנט, שהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד נושאים שבהם אתה מטפל או שחשובים לך, יש לך אסטרטגיה מאוד ברורה לא לדבר עליהם בתקשורת.
נכון, אני שוב...
וזה בשונה מקודמך.
התקשורת מבחינה, אני רוצה להביא תוצאות. אני מסתכל על הקדנציה הקודמת. הבאנו את חוק משאל עם שהיה חלום של קודמי. הבאנו בנייה נרחבת ביהודה ושומרון. הבאנו בלימת שחרור מחבלים. אני משתמש בכלים כדי להביא את התוצאות לעם ישראל למיטב הבנתי. בזכות הפעולה שלנו, משוחררי עסקת שליט חזרו לכלא, ועד עכשיו הם נרכבים בכלא הישראלי אחרי שהם כבר שוחררו. בסדר, זה דבר שעוד לא קרה בתולדות מדינת ישראל, שמחבל ששוחרר הוא חזר למרות שהוא לא עשה עוד פעם פעולה או משהו, בעצם הם כן חטאו בעניין הזה. אבל לכן אני רוצה להביא תוצאות לכל מדינת ישראל, שצריך בשקט זה טוב, כשצריך ברעש זה גם בסדר.
פעם הבאה נדבר איתך על משרד החינוך. השר נפתלי בנט, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
יום טוב.